שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, כרך א', בעמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 19, כתבי רבש א', מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ב מצוות. כמו שאמרו חז"ל, ואידך, פירושו הוא זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ב מצוות, נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח, וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת. ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים, שהם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול, לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא לפי זה, מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ב מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל, הלו הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילוניים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים, בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילוניים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב לצים. אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים, אם כן האיסור לא מטעם מושב לצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב ליצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות, עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית. מה הרצון לקבל הרוויח מזה. הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה. ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול להצליח יותר אם היה עוסק בתועלת עצמית. לכל הפחות את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמו. ואני נכנסתי לחברה, מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר, מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט, ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוחקים מזה, ונראה בעיניהם כמין ליצנות, וזוהי ישיבת חילונים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כי כל טוב דעובדים לאגרמאי עובדים. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות, וזהו האיסור של מושב ליצים. ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פזר לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. היינו, שיותר טוב שאינם מתקיימים, אבל בצדיקים להפך. כינוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירוש צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורחו, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים, אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל להשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה כשכותבים מספרים. כשכותבים מתחילה 1 ואחר כך 0, זהו פי 10. וכשכותבים מתחילה 2 אפסים, אז הוא פי 100. היינו שחברו הוא מספר 1, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי 10. ואם הוא אומר שהוא 2 אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי 100. מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי 10. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו 2 חברים שהם 2 אפסים נגדו, אז נבחן חלק מ-100 נגדם. היינו שהוא 0.01. נמצא. לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו הוא מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום, אל תאמין בעצמך. וצריך להיות לו יראה, אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה. וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו. היינו לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך. שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו ולהגיע לאהבת הזולת. ולאחר כך, לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק ושמתם הוא לשון שם. זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו כנל, לא זכה הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שהאהבה העצמית יתרבה, והגוף ירחוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח לבורא.
אני הייתי קורא עוד פעם. כן? לא אני, אתה.
לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות. כמו שאמרו חז"ל, ואידך, פירושו הוא זיל גמור.
זאת אומרת שאין יותר מה לעשות. כן? כמו שאנחנו זוכרים ממילל, כן? תקיים את המצווה הזאת, היתר נכללים שם. בבקשה.
פירושו הוא זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ג מצוות נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח, וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת. ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים, שהם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא לפי זה. מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ג מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל? הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילוניים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילוניים? הנה הפסוק אומר, ובמושב ליצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב ליצים. אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים, אם כן האיסור לא מטעם מושב ליצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב ליצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי, ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית, מה הרצון לקבל הרוויח מזה. הלא, הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמית. לכל הפחות, את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמו. ואני נכנסתי לחברה, מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט, ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוחקים מזה, ונראה בעיניהם כמין ליצנות. וזוהי ישיבת חילונים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כי כל טוב דעובדים לגרמי הוא דעובדין. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות, וזהו האיסור של מושב ליצים. ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פיזור לרשעים טוב להם וטוב לעולם. היינו שיותר טוב שאינם מתקיימים. אבל בצדיקים להפך. כנס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירוש צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך. שכל כוונתו הוא לצאת מהאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, ואדם יכול להכריח את עצמו בעל כורחו, אבל האהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים, אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל להשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה כשכותבים מספרים. כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד והאפס אחריו, הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם. היינו שהוא 0.01. נמצא. לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיוכל לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו, הוא מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום, אל תאמין בעצמך. וצריך להיות לו יראה. אולי באמצע עבודה, ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה. וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור, שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעם תועלת עצמו. היינו לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר, שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך, לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק ושמתם, הוא לשון שם. זכה, הוא שם החיים. לא זכה, הוא שם המוות. היינו כנ"ל, לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שהאהבה העצמית יתרבה, והגוף ירחוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את אהבה עצמית שלו. היינו, שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח לבורא.
קודם שאלות אולי, או קודם, או כבר אני אשאל? מה אתם מעדיפים? שאני אשאל? בסדר. אם מטרת הבריאה להיטיב לנבראים, שהיא קודמת לכל הפעולות, לכל הסדר מה שיש לנו במציאות, אז איך זה מסתדר עם זה שאנחנו צריכים להגיע לאהבת לרעך כמוך? איך מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו מחוברת עם שנבראים צריכים להגיע לאהבת לרעך כמוך? בבקשה. אני ממליץ לפתור את הבעיות יחד, ולא לפי התור. אלה כל אחד אולי מוסיף לשני. קדימה.
איך היא מטרת הבריאה זה להטיב לנברא, ואנחנו צריכים להגיע לבאבת הלכה כמוך. שבאבת הלכה כמוך זה למעשה השתבות הצורה שלנו עם התכונה של הכוח העליון. ומתוך זה שאנחנו מגיעים לתכונה, להשתבות הצורה, אנחנו יכולים להרגיש את הכוח העליון. המציאות הזאת חיה בנו, ואנחנו חיים בה. ומכוח זה מרגישים את הטוב והמטיב.
להיטיב לנבראיו, לנו זה נראה במצב שלנו שזה לקבל, וכמו שכותבים לנו מקובלים, אנחנו צריכים להפוך את הטבע שלנו להשפעה, וזה יקרה בסופו של דבר להיטיב לנבראיו.
נראה משוואים שלוש נעלמים, גם עם הבורא, גם עם הנשמה אחת, וגם עם חלקי הנשמה אחת, שכולם צריכים להיות שווים. כולם צריכים להיות באותה עמידה, באותו הערך. אז אולי, ואהבת לרעך כמוך, זה אותו הכיוון שמשווה בין הנבראים לבין הבורא.
כמו שהבורא הוא כולו משפיע, כי ממי יקבל? אז הוא כולו רק השפעה. והביטוי של ההשפעה הוא להיטיב לזולתו, לנבראיו. וככה אנחנו, הביטוי שלנו אחד כלפי השני, זה שכל אחד משתדל לבטל את עצמו כלפי עצמו ולהיות כולו בהשפעה, באהבה ונתינה כלפי זולתו. וככה אנחנו נמצאים בהשתוות צורה.
להיטיב לנבראיו זה נראה, אם מסתכלים על זה ברצון לקבל, זה נראה טוב, נראה שאני יכול לקבל הרבה. ואהבת לרעך, אז כביכול בדיוק הפוך מזה. אז הקשר בעצם שאם אני פועל באהבת לרעך, אני חלק מהמערכת, ממערכת גדולה שהבורא כביכול משפיע שם, ורק ככה אני באמת יכול לקבל.
להיטיב לנבראיו זה, זה הרצון של הבורא. והפתרון הוא באמת השתוות הצורה, כלל אוניברסלי שאיתו אנחנו יכולים פשוט לממש את הרצון הזה. ברגע שאנחנו נכללים ברצון הזה של להיטיב לנבראיו, אנחנו בזה הופכים להיות שותפים לבורא במימוש הרצון הזה.
אנחנו צריכים להשיג את התכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך מתוך היגיעה והעבודה שלנו, ובזה אנחנו בונים כלי. תכונה שהיא הדומה לתכונה של הבורא.
בשביל מה אנחנו צריכים תרי"ג מצוות, חוץ ממצוות ואהבת לרעך כמוך? וזה לא מפורש אצלנו, כל תרי"ג מצוות. לא רואים שבעלי סולם או רבש כותבים לנו רשימה שאנחנו צריכים לקיים. אלה, ואהבת לרעך כמוך, זהו. ומה עם תרי"ג מצוות? מתי ואיך נקיים אותם? בבקשה.
תרי"ג מצוות זה אותם רצונות שאני על ידי המאור מתקן כדי להגיע לאותה נטייה הזו של אהבת הזולת. פשוט יש בסגולתן, במאמצים שלנו להגיע לחיבור בינינו, להגיע לאהבת חברים, יש בזה סגולה שלאט לאט ככה האור עובד ומביא אותנו לכיוון הזה שרבש כל כך רוצה שנגיע אליו, זה אהבת הזולת. שכל המעשים שלנו יהיו בעל מנת להשפיע, במילים אחרות.
זה נראה שכרגע העבודה היא כזה עם מקיפים, אז כרגע זה ואהבת לרעך כמוך, כלים בפנים מקולקלים, אין משהו שאפשר לעשות נקודתי, ממוקד. ובעזרת השם בהמשך, אז יהיו כל מיני אופנים לאותו הדבר הכולל הזה שנקרא ואהבת לרעך, שזה התרייב.
ואהבת לרעך כמוך הוא תוצאה של קיום, קיום תרייב מצוות, כדי להגיע לרמה כזאת בכלל של לאהוב את רעך, כמו שאת אוהב את עצמך ואפילו יותר. לכן זה כלל גדול בתורה. זה... ולקיים תרי"ג מצוות זה, זה, זה תיקון הקשרים השבורים בינינו, שאת זה אפשר לתקן רק על ידי שכבר יש יכולת להשפיע עם מסך ואור חוזר, אבל עד שהם מגיעים לזה, אז כמו שאבי אמר, צריך להשתדל באהבת חברים, שזאת סגולה להגיע בכלל ליכולת של קיום תרי"ג מצוות.
אהבת לרעך כמוך, זה מנוגד לגמרי לטבע שלנו, בדיוק הפוך. עכשיו, כדי להגיע לדבר, זו המטרה. כדי להגיע לזה, יש את התרי"ג, בעצם מצוות, שהם אמצעים לעזור לנו להגיע למטרה הזאת, למטרה הסופית.
נראה לי שהם לא פירטו את התרי"ג מצוות, כי רצו שאנחנו נעסוק באהבת הזולת. והתרי"ג במצוות, כאילו, זה השכר שאנחנו אמורים לקבל, כאילו, דרכי קבלת השפע, שאנחנו נגלה ככל שנעסוק באהבה.
מתוך זה שאנחנו מקיימים את התרי"ג במצוות ומדקנים את הכוונות שלנו, ככה, פיסה אחרי פיסה, חתיכה אחרי חתיכה, אז מתוך זה בסופו של דבר מגיעים למצב הזה שנקרא אהבת הזולת או ואהבת לרעך כמוך. זה תוצאה של כל הפעולות הקודמות.
האם בכל מדרגה אני חייב לקיים כל התרי"ג מצוות כולל ואהבת לרעך כמוך? האם בכל מדרגה אני חייב לקיים כל התרי"ג מצוות, כולל ואהבת לרעך כמוך? בבקשה.
נו, העיקר שלא נהיה חכמים מדי ונהיה מכוונים למרכז המעגל שלנו. אני מחויב למשוך עליי המאור, אני מחויב למשוך על ידי הבקשה שלי, תיקונים על הרצון. אם את כל התרי"ג מצוות או לא, זה אני לא יודע, אולי חברים.
לא סביר שהאדם נמצא ויש בתוכו איזו רשימת מכולת של מצוות שהוא יודע בדיוק מה ומי ומו. הוא מחויב לחתור למקסימום, לעשות את כל מה שביכולתו באהבת הזולת. ועם זה הוא מתקדם. לאחר מכן, כשהוא מסתכל לאחור, מן הסתם הוא יוכל לברר ולהבין איפה הוא נמצא ומה הוא תיקן.
אני לא נמצא במדרגה כזאת לענות על התשובה, אבל... לעניות דעתי, כן, שבכל דרגה צריך לקיים את התרי"ג מצוות ואת ואהבת לרעך כמוך, מטעם פרט וכלל שווים, וככה זה בכל מדרגה יש לה את הייחודיות שלה. ו... השתדל שהמאור המחזיר למוטב יפעל מתוך החיבור שלנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, קדם אותנו להבנות יותר נשגבות.
אני חושב שבכל מדרגה, אם אנחנו משתוקקים רק לדבר הזה, בכל מעודנו ועושים את כל המאמצים כדי להגיע לאהבת לרעך, אז אנחנו כאילו כבר מממשים את המדרגה. כמו שאומרים שאנחנו רוצים להיות מקובלים, אנחנו כבר עכשיו מקובלים. אז לדעתי זה ההסבר.
כמו שבכל בכל מצב האדם, גם בתינוק, גם בנער, גם באדם מבוגר, יש את כל האיברים, מידת השימוש במשתנה. נראה לי שהאדם חייב לקיים את כל המצוות בכל מדרגה. אבל איך זה קורה, אני לא יודע.
אני גם חושב ככה, וכל שלב, כל מדרגה צריך להשיג את השלמות שלה, ובזה היא מסתיימת, ולכן צריך לעבור את כל התיקונים בצורה כזאת או אחרת עד להשלמתם, ואז ממשיכים.
טוב, אם כולם מסכימים, אז אני גם. כנראה שזה, בכל מדרגה יש כאלה סלייסים, שכל הגוף צריך לעבוד באמת להשפיע באיזה מידה מסוימת. אז כנראה שכל החלקים שבו מתוקנים באיזושהי מידה שלהם, בעל מנת להשפיע. אולי ככה.
מה הקשר בין לא לשמוע ואהבת לרעך כמוך? מה הקשר בין לא לשמוע ואהבת לרעך כמוך?
אחד מהאופנים של העבודה הפנימית שלנו הוא הכרת הרע. בלעדיו אי אפשר לבקש לזעוק מבפנים למאור שיתקן את הרשעים שמתגלים. זה כנראה שלא לשמה מוביל אותנו להבין שקודם כל זה אהבה עצמית, ועל זה לבקש תיקון לאהבת הזולת.
אנחנו רוצים להגיע ללא לשמה ומלא לשמה לשמה. ולא לשמה זה דרגה של לפני לשמה שמקיים תנאים מסוימים, אבל עדיין בסופם לתועלת עצמו עובד. ו יכול להיות שהקשר בין זה, בין להגיע לשמה לבין ואהבת אחר כמוך, זה שעל ידי זה שאנחנו פועלים בחיבור בינינו, באהבת חברים, לפי התנאים והעצות שאנחנו מקבלים מהמורים, אז בתנאי הזה אנחנו יכולים למשוך את הכוח, את המאור שיפעל עלינו ויבטל גם את התועלת עצמו שנמצאת בלא לשמה. נוכל לעבוד בלשמה. יכול להיות שזה הקשר בין הדברים.
הלא לשמה זה בעצם אמצעי שעוזר לנו להגיע למטרה. כמו שיש מטרה, אני רוצה להשיג אותה. עצם זה שאני מתאמץ ורוצה וגם עושה פעולות שאני מנסה, אז זה עוזר לי, זה מכוון אותי יותר נכון להשיג את אותה מטרה. חייבת להיות גם פעולה וגם חייב להיות רצון. זה התפקיד של הלא לשמה.
בלא לשמה אנחנו מקיימים את כל המצוות ומגלים שאנחנו, שזה בעצם עבירה. עד שמגיעים ל ואהבת לרעך כמוך, שזה הלשמה. כאילו הדרך הזאת אנחנו עוברים בלא לשמה, כמו את כל המצוות, בגילוי הרע, כמו שאגם אמר, עד שמגיעים למדרגה הסופית.
כן, אני אמשיך את החבר במקרה הזה, אני כרגיל מסכים ממו. וזה עניין של באמת ההתקדמות, שמתחילים משלא לשמה, נשמה, ואחר כך, בעזרת השם, מגיעים לאהבת לרעך כמוך.
מה ההגדרות של צדיק או צדיקים ורשעים? רשעים, ליצים, צדיקים. מה ההגדרות?
צדיק זה שמצדיק את הבורא, שמצדיק את
כלפי ואהבת לרעך כמוך, ומה שדיברנו. כן.
צדיק זה שמצדיק את המצב הזה שעובד בשלו לשמה ומבין את החשיבות של הדבר ושלא פוסל את כל מה שעובר עליו ושלא פוסל את החברים שעומדים מולו ורשע זה בדיוק ההפך שמרשיע את הבורא כל רגע שמרשיע את החברים
כן, בשביל הצדיקים המידה של הקדושה מה שהופך את את הדבר הקדוש לנבדל באמת מכל העסקים המדומים זה ואהבת לרעך כמוך זה משהו מאוד מאוד עליון בשבילם ורשעים יעשו מהדבר הקדוש הזה צחוק הכי גמור ובדיחה וזלזול והיחס הפנימי הזה הוא מה שמבדיל בין רשעים לצדיקים
הלוואי שנגיע לדרגת רשע מכל שכן דרגת צדיק אבל מצבנו אנו אפשר לדבר על הצדיק ורשע זה עניין של מגמה של נטייה שעד כמה שאנחנו פועלים בקשר בינינו ורוצים מאוד מבפנים מהלב להגיע לחיבור לאהבת חברים כל אחד רוצה לבטל את עצמו, רוצים להגיע ביחד ממרכז המשותף שלנו, להיות דבוקים בעליון, קשורים בעליון, שהכל יהיה לשמה, שהכל יהיה לשם השפעה, שהכל יהיה, שהקשר שלנו יהיה כולו, להידבק בעליון ולקבל הזנה מהמור המחזיר למותיו, אם אנחנו ככה, בנטיית הלב כזאת, בחיבור בינינו, אז לפי המגמה, כאילו צדיקים. אם אנחנו ככה באיזה אדישות וחוסר חיבור או חיבור אפילו, אבל שהוא כולו מנותק ממה מטרת החיבור בכלל, ואיפה הבורא פה בכל הסיפור, וכו' וכו', אז לפי המגמה זה רשעים.
אם אנחנו באמת בדרך שאם אנחנו באמת בדרך למטרה של אהבת לרעך כמוך רוצים להגיע לזה ונעולים על זה אז אנחנו חייבים להיות גם רשעים וגם צדיקים כביכול כל מדרגה חדשה אנחנו בהתחלה מרשיעים לא רוצים לראות אף אחד זה ואז צריכים להתגבר על זה ולהצדיק את המצב אז חייבים גם חייבים את שניהם בדרך
כן בצדיקים הם אלה ש לוקחים את ואהבת לרעך כמוך ברצינות, והרשעים הם אלה ש כאילו מכירים שהם צריכים להגיע לכלל הזה, אבל משום מה, או דוחים אותו לעת עתה, או לא מתייחסים אליו ברצינות.
מה יש לי מזה שאני מבטל את עצמי כלפי החברים? איך זה עוזר לי להגיע לאהבה? מה קורה כאן? נו, ביטלתי. נו, מה הלאה?
מתוך זה שאני משתוקק לראות את החבר כגדול, לקבל דעתו כחשובה משלי, כגדולה משלי, כנכונה משלי, מתוך זה שאני משתדל לעשות ככה שזה נגד האגו הטבעי שלי אני מרגיש כמה אני רחוק כמה הכוונה שלי רחוקה בעצם מהמקום הזה ואם אני משתוקק להגיע לשם אני מושך את האור שעושה את התיקון
אני מרוויח פעמיים כי מצד אחד אני ברגע שהקטנתי את עצמי מול החבר, אז אני יכול לקבל ממנו גדלות וחשיבות, חשיבות המטרה, חשיבות הבורא, חשיבות ההשפעה. אני יכול לראות את הניצוץ הזה שבו, את חלק הבורא שנמצא בו. ומצד שני, זה מפתח בי את הנטייה לאהבת הזולת. אם אני יותר גדול ממנו, אז אין בי את הנטייה הזאת, ואני לא מכוון לשם, ולכן המאור גם לא עובד עליי.
כן, בדיוק ההפך משק של אגוזים, כי כשמתבטלים אחד לשני, אז נוצרת תרכובת חדשה. ואז כל אחד בעצם, כביכול, אם היה לו איזשהו צינור קטן, הצינור הופך להיות כל כך גדול, ומה שיכול לעבור דרכך כשמתבטלים ומתכללים, זה לפי גודלה של החברה, נקרא לזה.
כשכל אחד מבטל את עצמו, זה בעצם ביטוי או הבעת רצון לבטל את עצמי ואת החלק הקטן שלי ולהתכלל באחרים. ובזה שאני נכלל באחרים, אני בעצם מקבל מהם כוח שאין לי מצד עצמי. והכוח הזה מאוד חשוב, כי הוא עוזר לי בעצם לקיים את אהבת הזולת בפועל. כי מאיזה כוח? כי מאיזה כוח אני יכול לפעול בזה? זה רק כוח שאני מקבל מהחברה, בזה שאני מתקלל איתם. ומאהבת חברים אפשר להגיע לאהבת השם, כי אז המאור פועל. אז הביטול הוא פה ממש תנאי הכרחי ויסודי, כדי שבאמת נוכל להגיע להתקללות וחיבור כזה שיפעל עלינו כוח מלמעלה.
אם אני מבטל את החבר, אז בעצם אני הופך אותו לשקוף, אני לא מקבל ממנו שום דבר, הוא נהיה בפניי כאוויר. אם אני מבטל את עצמי, אז אני מצליח לראות את החבר כגדול. אני יכול לקנא בו, אני יכול, יש לי עליו הרבה, יש לי ממנו הרבה התפעלות.
אני מבטל את כוח התחייה, ומתחיל להרגיש יותר את רצונות החברים. זה מה שנותן לי את האפשרות באמת להתקלל איתם, להרגיש את החסרונות שלהם, ולפעול כדי למלא אותם.
למעשה הביטול הזה, זה אותה נקודה משותפת שמבטאת את החיבור בין החברים, וכמו שקראנו עכשיו, אם אני שם לפני את החבר כמו אחד ואני האפס, אז בזה אנחנו צריכים להשיג כוח משותף שפועל עלינו.
איך פועלת העבודה שלנו והתורה כסם המוות? איך הפעולות, התהליכים, הם קיימים כשהתורה פועלת כסם המוות. בבקשה.
קודם כל, התורה מן הסתם פועלת כסם המוות, כי אם אני מכוון לקבל מכל מה שאני עובר פה, אז כך היא עובדת. אבל גם בזה יש עניין שלא לשמה ש... אין מה לעשות. הרצון מכוון לתועלת עצמית, אבל בכל זאת הנטייה וההתקללות מהחברים, וזה שאתה שומע אותם מדברים על זה שרוצים להגיע לשמה ולאהבת הזולת, אז במשהו מתעורר בך הצורך הזה גם כן, ואז לאט לאט ככה המאור עובד והופך את זה לסם החיים.
זה להיות במקום הנכון, להיות בזמן הנכון, ולעשות הכל בכיוון הפוך. זה סם המוות. להיות בחברה, להיות בישיבת חברים. זה כאילו להגיע לישיבת חברים ולא לעשות הכנה. או לשבת ולעשות כל הזמן חשבונות, מה שווה לי להסתכל על הפרצופים שלהם ולהתבטל.
איך הפעולות והתהליכים קיימים כשהתורה פועלת כסם המוות? שוב, עניין של מגמה, היא מגמת החיבור שלנו, היא באמת להגיע לחיבור, באמת לבטל את המחיצות שקיימות בינינו, באמת להגיע להתקשרות, כי מתוך ההתקשרות הזאת ודרכה אנחנו רוצים להתקשר לעליון, לקבל את המאור מחזיר למוטב, את התרופה שיכולה לתקן את המקומות השבורים בינינו. אז התורה פועלת כסם החיים, ואפילו שהיא מגלה בנו סינה ופירוד וזה, אבל גם יש בה את התרופה ואת האמצעים, אנחנו מקבלים אותם איך להתגבר מעל הסינה, איך לעבוד עם הכוחות הפירוד שפועלים בנו, זאת אומרת, אבל אם אנחנו פועלים במגמה הפוכה ש שחיבור כל אחד בכלל לא יודע שכל אחד הוא לעצמו ובכלל החיבור הזה לא קשור בכלל עם סוף מעשה מחשבה תחילה וכולי, אז הכוח הזה פועל בנו בדיוק בצורה הפוכה, עוד יותר מפריד בינינו, עוד יותר גורם להתנסות, לגאווה, לפירוד, ואפילו גם אין לנו את היכולת, את לא יודע, את החוכמה או מה לעשות עם הפירוד הזה, אלא רצון לקבל עוד יותר גודל, שזה גם טוב. אבל זה מגמה הפוכה מהחיבור.
כן, זה מגמה הפוכה לגמרי. כי אנחנו פה נעים לכיוון מטרה שאנחנו לא רואים אותה ולא יודעים איך היא נראית ואין לנו מושג בכלל, וננהלים על איזה משהו וירטואלי.
איך אני מסדר את עצמי, את הסביבה, את כל מה שיש, כדי להגיע לסם המוות? על ידי תורה, ודאי, ברור. כן? זאת אומרת, סם המוות נקרא תורה שמגדילה את האגו. כן? איך אני מסדר את כל הנתונים, כן? כל מה שאפשר, כדי באמת להגדיל את האגו. בצורה ממש, על ידי מאור מחזיר למוטף. אם אפשר כך להגיד. כן? אבל זה אותו מאור. בבקשה, בבקשה.
כמו בעצם, אני מסתכל על זה, כמו שאנחנו רוצים להצליח בסביבה מסוימת, נגיד מקום עבודה, לא יודע איפה אנחנו, מתוך הסביבה אנחנו מקבלים התפעלות, קנאה, רוצים, ויש לנו כל הזמן דחף, אז לייצר כאלה תנאים בחברה שלנו.
אפשר לייצר תנאים כאלה, באמת זה פתרון, להיות מעורב בחיי חברה כמה שיותר, ושם אתה תמצא ותגלה איפה באמת פועל כוח השבירה, כוח הפירוד. זה מה שיגלה לנו את התורה כסם המוות. איך עושים את זה? זהו, פועלים בונים כזאת סביבה שבה חשובה.
אני לא בטוח שמעתי את השאלה, כי זה לא מה ששמעתי. השאלה היא איך להגיע לסם המוות. אז לומדים לבד, יושבים לבד על השולחן, קוראים לבד את הספר, רוצים להשיג לבד הכל. מבקשים מהאור שיקדם רק אותי.
איזה יחסים חייבים להיות בין המשתתפים כדי שהם יהיו בסם המוות?
קנאת
מה לעשות? מה לעשות כדי לקבל את הסם הזה? סם המוות, ודאי. כי אם נלמד בתנאים שנקבל אותו, אז נדע איך להיזהר. בבקשה. כמו שזה ברור, לזה אני יכול לנגוע, לזה לא. שכתוב לפניי, עזרה. כן. זה אנחנו צריכים לדעת. בבקשה.
אני צריך להגיע לכאן ולראות כמה חברים הם אפסים, הם כלום, וכמה אני גדול, ולרצות את כל התורה לעצמי ושכולם ילכו לא יודע לאן. וזה מה שחשוב. אני רוצה להגדיל את הכלים שלי, אני רוצה שהמאור ככה יעבוד עליי ויעשה ממני דומה לבורא, מלך העולם. כזה.
כדי שאני אוכל להיות כמו מלכות שאומרת כי אני אמלוך, אז אני צריך לבוא ולהסתכל על כל הדרך הזאת בצורה שהיא תוכל לתת לי איזשהו, למלא לי איזשהו אינטרס. נגיד החברים הם המשרתים הטובים ביותר שהבורא סידר לי. המורה, אני יכול לשאול אותו שאלות שיוכל לענות את התשובות שמעניינות אותי. הספרים, באמת, כל מה שכתוב בספרים זה רק עליי, למצבים הפרטיים שלי. ככה אני יכול לסובב את כולכם בדרך הזאת, עם הספרים, עם המורה, עם החברים, עם הלימוד, כדי שאני אוכל להחכים, להתקדם, להיות יותר מוצלח. בכיוון כזה אני בטוח יגיע לסם המוות.
אני לא יודע, אני בלבלתי קצת מהשאלה. אני אברח, אני אברח למקום הבטוח, כאילו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלה החברים, בשעה שיושבים ואינם נפרדים זה מזה, ודווקא מתאמצים ומתפוצצים אחד על השני בחיבור. אז הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. אז המאור פועל, אבל גם מכניס את השנאה ואת הפירוד. אחרי זה יש לנו עוד עבודה נוספת לעשות עם מה שמתגלה. אבל, לא יודע. נראה לי אבי, ככה, אני מאמץ את התשובה שלו.
אני חושב שלא מתוך ניסיון, אבל יש כל מיני סוגי סמים. יש סם, יש קוק פרסי ויש גם מריחואנה. עכשיו, אני חושב שהסם המסוכן ביותר זה אם אנחנו פה בקלות יוצרים מצב שמעריכים ידע של בן אדם, שבן אדם יודע, מעריכים את הידע, ולא את הכוונה ולא את הדברים מעבר, אז זה בעצם יכול להרוג אותנו פה. יוצר הקנאה הזאת שבן אדם הוא יודע יותר דברים, יותר פסוקים, אז זה מכוון אותנו פה לכיוון לא טוב, הורג אותנו בסוף.
נראה לי מה שאגם דיבר עליו, שאנחנו צריכים באמצעות כוח החיבור ליצור כזאת חברה שנוכל לראות תועלת מהלימוד הזה ומהידע שאנחנו צוברים, ושנוכל להשתמש בחברה שאנחנו בונים בצורה של עוד יותר לנצל אותה, שנוכל לראות בזה באמת תועלת לנו, לכולנו, שאנחנו ככה פועלים ולומדים ומחברים עוד אנשים, כדי שיהיה לנו טוב בחיים האלה.
טוב, עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.